רחמן. שיעור מוצאי שבת קודש פרשת מטות, תשעת בשל. שיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת היולדת מעלת חן חיה בת שאלתיאל. אשת ידידנו הרב יוגב פוטה מרחובות, שם שמרו בחייו. לא, ידידנו הרב הגאון יוגב פוטה, זה זכה להוציא לאור בזמן האחרון את הספר תורת התלמוד, ספר נפלא. על כל ההלכות של תלמוד תורה מפליא לעשות, השם ברוך הוא יזכה אותו גם פריה ורפיה, גם גשמי, גם רוחני, גם לרפואת והצלחת ביתם התינוקת שרה שתהיה, המקום ברוך הוא יסן לברכה מבורך מעשי ידיהם, כל הרבון הזה כסילם ימלא כל מי שרד לפעם ולברכם לדובו ולברכה, אמן כן יהיה רוסן. נשלים בעזרת השם יתברך את הנושא של מערת המכפלה, כי רצון בעזרת השם שנזכה סוף חודש אב לערוך שם את התפילה להצלחת כל הקהילה, כל המשתתפים, כל התורמים, שמרפא גם לנו את הפסוק שכתוב סויין במשפט תפדה בשובה ובסלגה, בזכות העזרה והתמיכה והצדקה לטובת המוסדות של מעריץ, וגם בעזרת השם התפילה להצלחת כל עם ישראל, הצלת עם ישראל, הפרת עיסה בעזרת השם, עם תקיעת שופרות, תהילים, סליחות, מה שבעזרת השם יש שם בלי נדר. דיברנו על כמה נקודות, רק נשלים אותה ואני פותח בדברי מעריץ. אוהל יצחק, כן, שזה פתוח. אולם יצחק, כן. אולם יצחק, כן.
פתוח
רק 10 ימים, זה הזדמנות, כן. הימים האלה, וגם תפילת מנחה, לא נענו יצחק, תקן תפילת המנחה. לא נענו אליהו, אלא בתפילת המנחה. ולקראת חודש אלול. נפתח בדברי מעריץ. שני מקומות. אחד, בתפילת 18. אנחנו אומרים ברכת שים שולם ובורכנו כולנו כאחוד ממואר פונחו, בנוסחות אחרות יש גורסים יחד, ברכנו כולנו יחד. מארץ אומר למה אנחנו לא מנמק, מסביר למה אנחנו קוראים בורכנו כולנו כאחוד. כלומר בורכנו כמו שברכתו לאברהם אבינו שנקרא אחוד, כמו שנאמר כי אחוד גרתי ואברכהו וארבהו. לכך אין לגרוס יחד, כי אם כאחוז, לרמוז ולעורר לזכות אברהם אבינו. זאת אומרת, בעצם הכוונה יחד. תורך אותנו יחד, אבל אומרים את המילה בלשון כאחד, שהמשמעות תורך אותנו כאחד, כולנו מאוחדים, אבל למה לבחור את הלשון? זה אולי יחד הלשון יותר ברור. אז יש פה לרמוז עוד דבר, חוץ מהפשטות, שזה תורך אותנו כולנו כאחד, אלא כמו אברהם אבינו שנקרא אחוז, זה שפורמוז. וחובתה השכן במשנה מסכת יומו, העיר פני המזרוח אשר בחברון. כשמקריבים את קורבן התמיד, אז יש שם תנא שאומר שהעיר פני המזרוח אשר בחברון. דהיינו שהשמש כבר ניכרת על פני הארץ, יותר נכון, העיר פני המזרוח, כשרואים בשמיים, בצד המזרחי. אז עד שבחברון, דהיינו רואים את האור מירושלים עד חברון, בצד המזרחי כבר השמיים מהירים. גם בירושלמי זה עד שבחברון, עד חברון. כאילו שזה יש אור מספיק, זה לא טיפת אור, לא נקודת אור, אלא זה משהו מעורף. מה זה עד שבחברון? אלא לרמוז למה שבתוך חברון, או עובר את הגבורים שם. רצו להזכיר, ובפרט אברהם אבינו, שהוא תיקן תפילה שחרית, אז להזכיר את האבות הקבורים, ובמיוחד את אברהם אבינו, ששב בחברון, שבתוך חברון. כל זה לעורר זכותם. ואחר מכן. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה בפיוט שופט על אורס. אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, אם אין בנו מעשים, זוכרו ישני חברון, והם יעלו לזיכרון לפני אדוני תמיד. כתוב על זה מעריץ בסדר של שחרית ראש השנה, דף ג עמוד ב. אנחנו אומרים זכרו ישני חברון, לא כקבורים בחברון, מה שמובא בגמרא בבא מסעא שאבותינו הקדושים הם לא מתים, לא, הם ישנים. כשאליהו מעיר אותם כל ראש חודש להתפלל, הם כמו ישנים. יש רמז נפלא שכותבים בשם הגר"א, שש פעמים במחילת מערת המכפלה כתוב והגברו את מתי שמוע, לא יכלו ממך מתגבר מתהר. כתוב חמש פעמים קבורה לפני מיטה, פעם אחת כתוב ואת מת אחר גבר, המיטה לפני הקבורה. זה רפל, זה דיוק עצום. אומר הגר"א, כל אלה שקבורים שם, חמישה זוגות שקבורים שם, הם לא מתו, הם קבורים, הם ימותו לפני תחיית המתים, כי כתוב ששעת חייבים לעבור מיטה לפני תחיית המתים, אז בינתיים הם ישנים, אז הם קבורים, אבל מתגבר מתה. מי מת לפני שנקבר? עשו, משהו שגמור שם, ממש יפה יפה. ישני חברון, אברהם יצחק ויעקב, אומר מעריץ, וכדי זכותם שתעלה לפניך לזיכרון על ישראל. אנו מזכירים את זכות אבותינו, כמו בכל מקום אותם מזכירים אלוהי אברהם, יצחק, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שתעמוד לנו זכות אבות, ואם אנחנו לא ראויים הם יעלו לזיכרון לפני השם תמיד. כמו לדעת תמיד הלשון זיכרון זה לא כפי שודה, אין שכחה לפני חיסך ודאי יתברך, זה ברוך הוא לא שוכח, אין לכם עולה עולה ולא שכחה לא חזר ולא מרמה. אז מה זה אומרים וזכרתי את בריתי יעקב ויזכרה אדוני? כותב מעריץ בסדר שחרית של שבת בתיגון שאומרים כדבר אומר בך ודוח וזכרתי את בריתי יעקב. מה זה כדבר אומר מפי חבדך? מה אתה אומר מפי חבדך? כי אנחנו לא היינו יכולים להגיד את המילים האלה, חס ושלום, וזכרתי, אתה יכול להגיד, טוב, כתוב בתורה וזכרתי, אנחנו אומרים. אז לכן אנחנו צריכים להגיד כמו התנצלות כזאת, שלולא שהלשון הזה כתוב בתורה, מצד עצמנו אנחנו לא היינו אומרים את זה. אחר כך, אבל מה באמת הביאור, הוא מביא על פי הסוד בשם הזוהר הקדוש בספר הגאונה, שתמיד לשון זכירה זה לשון השפעה. כשכותבים לשון זכירה, זה לא זיכרון, כוונה שחס ושלום כאילו שוכח, אלא וזוכרתי את בריתי יעקב, דהיינו שבזכות זכירה תמיד, הזכר תמיד הוא משפיע. אז לכן, כל מקום שמדברים על הקדוש ברוך הוא ואומרים לשון זכירה, פירושו זה רומז להשפעה. אז מהם יעלו לזיכרון לפני השם, דהיינו שבזכותם הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע, טובה וברכה. דיברנו על זה, מה שמובא בספרים, שגם משה רבנו יש לו קשר למערת המכפלה. כמו שאמרו, שלושה קבורים שם גלויים ושניים בנסתר. הבאנו את המקורות של זה בספר התמונה, הרוקח ועוד מה שמביא ההידה. לכאורה יש לזה מקור בתרגום המיוחס לנתן על הפסוק בפרשת וילך, ויאמר אדוני אל משה, אין נחוש שוכב עם אביתך. וגם הוא אומר זה התרגום, ויאמר אדוני אל משה, הו אנט שוכב בעפרה עם אבותך ונשמתך תהיה בג'ניזו בגניז חי העולמה עם אבותך ביקומו ראשי עמודם ודם בחזר העולם המיה. התרגום פה מרחיב שאומר הקדוש ברוך הוא למשה שהוא ישכב בעפר עם האבות והנשמה תהיה גנוזה בחי העולם עם האבות. יש פה פירוש על יונתן שהוא אומר תיקן בזה, כאילו מה התרגום יונתן, מה פה מוסיף מילים, מה מפריע לו, יש פה משהו שהוא צריך לתקן, כאילו כביכול להשלים בדיבור את ההבנה הנכונה, אז קוראים גדרים לזה תיקון. תיקן בזה, די אפשר לומר לנחוש יוכב דמיות ושוחת עם אבותי, היינו במעורת המכפלה. כאשר יעקב אבינו אומר שוחת עם אבותי, מה הוא מתכוון? כמו אבותי אברהם יצחק במערת המכפלה, גם אני, אז אולי גם פה לנחוש יוכב עם אבותך, אז הוא רוצה להגיד לו שיהיה במערת המכפלה. אז הוא אומר לא, זה לא יכול להיות, הרי משה נקבר בגיא, אלא מה עם אבותיך? נשמע אותך בכן, אין כאן אבותיך. אבל לפי מה שאנחנו אומרים זה בדיוק הפוך, כן, אדרבה, מה שהוא שואל זה לא, זה לא, זה לא קושיה. אין הרי, אין הרי, הוא שואל עם אברהם יצחק ויעקב, רק לא, לא, לא בגלוי, אלא בנסתר. כמו שאמרנו שכתוב בספרה שיש מחילה בין הקבר של משה רבנו שנקבר בגיא לבין מערת המכפלה. מחילו יוצא ממערו של הקבר של משה עד מערת המכפלה. אז אדרבה, אז פה זה רמוז. וזה מה, אדרבה, זה מה שרצה, אם כן, רוצה כאילו, רוצה אדרבה להגיד אם אבוא עזב ממש עם אברהם יצחק ויעקב. דיברנו גם, אולי לפני שנמשיך, אולי ראיתי חידוש, חידוש נפלא שכותב הרשב"ץ בספר מגן אבות על מסכת אבות. אמרנו שזיכרון זה לשון השפעה. כותב, הרשב"ץ אומר, למה נקראים הגברים, הבנים בשם זכרים והנקבות בשם נשים? זאת אומרת שהנשים הן שכחניות. נשיתי דבר, כי נשני עליהם את כל עמלי. הזכרים שלהם זיכרון. מביא אותו הגאון רבי חיים פלאג'י בספר גנזי חיים, מערכת א' דף קד. אנשים בטבעם יש להם זכירה, ולכל הם נקראים זכרים. נקבות יש להם שכחה, לכן הם נקראות נשים, לשם נשיתי דבר. הוא מביא גמרא בקידושין, דף מ"א, עשרה גבים שכחה יורדו לעולם, שאל הגחון נשים ואחר כל העולם. מישהו מכיר כזה גמרא? אני ממש פלא עצום פה. הוא אומר, הוא מציין גמרא בקידושין, עשרה גבים שכחה ירדו, תשאל, אנשים, כתוב ככה, שכחה, עשרה גבים שכחה, גבים זה שיחה. לא יודע מה, איפה הביא את הגרסה הזאת. עשרה גבים שכחה, תשעה גבים שכחה ירדו לעולם. לא יודע, לא ראיתי גרסה כזאת. השם עשה ככה לאנשים, כי אישה קשה להתפייס, נבראה מן העצם, היא קשה, והעצם קשה, לכן הקדוש ברוך הוא עשה חסד שישכחו. אם היו סוחרות את כל הסבל מה שעשו להם, אז היא תנקוב, זה קשה לפייס אותה, כי היא נבראת מהעצם, האיש נברא מהעפר, קצת סמים, קצת נעים ומתרכך. אז לפי הטבע, הקדוש ברוך הוא עשה חסד, תשכח, מתפייסות, מחמד שכחה. לא שהאנשים לא תנאו בתל מוסר, לכן לא יתגפת לאן עם שוח אחת. ישכחו, דברים בזלים, מה יש להם? לא למדות. אבל הגברים צריכים לתמות תורה, צריכים זיכרון, לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם טבע של זכירה. דיברנו איך התפילות עולות. מצד אחד אנחנו יודעים שהתפילות עולות דרך בית המקדש, בית קודש קודשים, דרך ירושלים, כל התפילות של עם ישראל. לכן הלכה פסוקה בשולחן ערוך, סימן צדי ד', סעיף א', אם יעמוד בחוץ לארץ כנגד ארץ ישראל, יכוון גם לירושלים ולמקדש לבית קודשי הקודשים. כשאדם נמצא בחוץ לארץ הוא מכוון כלפי ארץ ישראל את הפנים, ויכוון גם לירושלים, לא מספיק כנגד כל ארץ ישראל לאורכה, אלא זה יותר מדויק כלפי ירושלים ולמקדוש ולקודשי הקודשים. יעמד ארץ ישראל, יחזר פניו לירושלים. אם הוא יעמד למקדש, כן, אם הוא אחרי הכפורת, יחזר פניו לכפורת. אז זה שער השמיים. מצד שני הבאנו בכם שם כמה ספרים וסופרים שאומרים שהתפילות עולות דרך מערת המכפלה. אז הבאנו בשם חכם אחד שהוא אמר, כן, זה עולה דרך מערת המכפלה ומשם מגיע לירושלים. ואנחנו אמרנו שזה הפוך, הבאנו כמה ראיות שזה הפוך, שבעצם ירושלים ואחר כך זה למערת המכפלה, זה לא מערת המכפלה, זה התחנה האחרונה. כי שם כתוב הרי במערת המכפלה, שם שער גן עדן, גם המתים עוברים, זה הולך קודם בהתחלה, מגיעים לארץ ישראל, לירושלים ואחר כך למערת המכפלה. אבל זה נראה הפוך מהסברה, אבל לכן החכם הוא כזה אחרת. אבל הבאנו ראיות שזה ככה, הבאנו שתי ראיות שזה הסדר. אחר כך ראיתי בשו"ת ארץ ישראל, הוא כותב ששאלו פה כמה רבנים את השאלה הזאת. מביא שמישהו כותב שקיבל מכתב מאיזה אדמור, שכתוב שכל התפילות עולות דרך חברון. ושולחן ערוך כתוב, מתפללים נגד המקדש, אז זה עולה מירושלים. אז הוא מביא תשובות של כמה רבנים, והוא כותב בשם הגר חניאבסקי, לא, מחברון זה מגיע לירושלים, כמו שהוא כתב. אחר כך הוא כותב בשם אדמור אחר, בדוחק יש לי השב, יש לומר, תפילות באות לחברון אותו דבר, משם ירושלים. אולי תגיד הפוך? לא מסתבר להגיד הפוך. שם באות לירושלים משם לחברון, קדושת ירושלים למעלה מכל שעה חכה ארץ ישראל, כולל חברון, צפת, יש ערים קדושה בארץ ישראל, אבל ירושלים יותר קדושה. מסברה לא נראה לה ככה. מסתבר את זה, זה מירושלים לחברון, וזה משם עולה למעלה. טוב, זה הם אומרים בכל מסברות. ואנחנו הבאנו ראיות ודיוקים שזה הפוך. אבל צריכים באמת להסביר את זה, אבל ירושלים יותר קדוש, בית המקדש יותר קדוש, ומערת המכפלה. זה שכינו מכות העולם הערבי. אני חושב, אולי...
יותר היה אחת מהמסעות, לא היה
שם. דייקנו בספר מגלי עמוקות, הוא אומר וכן. שהוא מדבר על... אולי בעצם, אולי בסך הכל זה... אולי בסך הכל זה... כן, אולי בסך הכל זה ראייה אחת. זה התחלק בשתיים. איך להסביר את זה? כדי ככה קצת לסבר את האוזן, לקרב את הדברים, אם כי אנחנו אין לנו מושג, אין לנו עזוק בניסטורת, אבל קצת לטעום את הדברים על פי הסוד. מתחילים את התפילה, אז אני לא יכול לפתוח ויגידי לך, למה מתחילים את הפסוק הזה? התפילה, כל התפילות עולות דרך שער השמיים. אז איך מתחיל שער השמיים? יש 10 ספירות מהראשון שקרוב אלינו, זה השכינה, מידת המלכות. אז אדנו יסבור את תפתח, זה המלכות, המילה אדנות, השם אדנות, א' ד' זה אותיות דינה, דינה זה מלכותו, דינה. זה מפורסם, ואי אפשר, זה ההתחלה, אי אפשר להתחיל, לעקוף את זה. חייבים להיכנס דרך השער הראשי, זה השער, המלכות זה הראשון. ספר מפי חכמים, הוא כותב ככה, בדף נ"ח. למה אומר פסוק אדוני סבור את תחמי תפילה 18? אז הוא כותב איזה פירוש, אחר כך אומר בשם המקובלים. מפני שהיא באלף דלף, היא רומזת, זה רומז למידת המלכות. זה מבואר בספר שערי אורה, בשערים הראשונים. זה בית שער לתפילה לעלות. זה משם הכניסה. אי אפשר להיכנס, מי שרוצה להיכנס למלך, הוא חייב להיכנס מהשער הראשי, הוא לא יכול להיכנס משערים אחרים. אם הוא ייכנס ממקומות אחרים, זה סגור. וזה, על זה נבחר, אוקיי. לפי כך, כל שליח ציבור שלא אמרה בתפילתו, וגלו בחמר יוחיד, צועהו. הרי אשכנזים לא אומרים את זה בחזרה, אומרים את זה רק בלחש. יש בזה, מזנים בזה הפוסקים. אז הוא אומר פה, מביא פה בשם החידושין של מהריו, זה טעות, כן. חייבים להתחיל את זה. אם לא יקיש על השער, צריך לצפוק על הדלת, שיפתחו לך, מאיכן יקלל השער, הוא מביא רמות. מניין א', ד', נ', י', זאת אומרת, המילה אדנות, א' ד', אם אתה באותיות עצמם, אם נעשה את החשבון, זה מותר יותר עור. שהוא תרגום של השער. אם כן, אז אני חושב ככה. אמרתי לכם, אין לי עסוק בניסטוריות, אבל אם מתחילים עם מידת המלכות, אחר כך יותר גבוה, אז הם מגיעים לאברהם יצחק ויעקב, שזה חסד גבורה תפארת. אז אם כן, חייב להיות שהדרך היא דרך מתחיל בירושלים, כי ירושלים זה מידת המלכות, ציון וירושלים, ומשם בסופו של דבר חייב להגיע למידות הראשונות, אם כן זה הסדר. ברוך אתה אלוהי, אלוהינו מלך העולם. שאה כל יום יום. דיברנו גם על המעלה של שבט יהודה. אמרנו גם שיהודה יש לו קשר למערת המכפלה. ומשה רבנו התפלל שהתפילה שלו תתקבל. שמע אדוני גול יהודה. הבאנו את הספרי במדרש הגדול פרשה וזאת הברכה. יש לזה עוד מקורות במדרש תהילים, שם כתוב אדוני אלוהים סבוע שמעת וילותי הגיסטרו נתן משה ליהודה, כוונה נתן לו מתנה כמו ברכת פרידה. יש כל פירושים איך לפרש את המילה הזאת. או פה אני רואה ביפה תואר ומפרש שזה גיליון שכותבים בו דיני המלכות ונמוסר, בכל אופן משה רבנו נתן לשבט יהודה פרס, נתן להם משהו, הבטחה מיוחדת. דוד המלך לכן אומר שמעת ולורי, זה המאמר הזה במדרש תהילים, גם בפרק פי דל וגם בפרק פי וב, הביא אותו רבנו בחי בספר קדה קמח, ערך תפילה דפתלו. גם הוא יגרור רבו על הפסוק, אם תחנה עליהם מחנה לא יראו ליבי, ותוקם עליהם מלחמה, וזאת אני בודע. מה זה בזאת? מסבירים חזל, וזאת ליהודה. על זה אומר רבי שמואל יפה, בפירוש שלו יפה תואר, במדרש שם כתוב שבסקוויטרים, זה המילה הזאת, הלשון יווני, המילה שהכתיב לנו משה בתורה ואמר להם לזקנים, וזה ליהודה. וזה, אני, מה אני בוטח שאני מנסח את העמלקים, אני מתפלל, או זה, אז מה זה הכתיב בתורה? היה אפשר לומר, אף שמשה התפלל, מה שהתקבלה התפילה? כתוב, משה רבנו אמר, ברך, התקבל או לא התקבל? לא, כתוב בתורה, כתוב בתורה. האם כתוב בתורה? אז כתוב ברוך הוא נתן על זה אישור, שזה בוודאי שהברכה התקבל. וגם הוא אמר את זה לזקנים. המהרזו מסביר שאומר הזקנים האבות של שבט יהודה, הוא מסביר, כן, וכשהוא אמר שמע אדוני גול יהודה הוא ברך את ישראל בפני הזקנים, אז אם כן אז אמרת משה רבנו אמר את זה לפני זקני ישראל, אז צריך לקיים את הדברים לפני כבודו, על דרך מגיעים דבר עבדו. אמרנו שרובנו משבט יהודה והאשכנזים רובם משבט בנימין, אז יש לזה עוד מקורות בספר שיח ספר קודש דף כ"ט, הוא מביא בשם חידושי ערים, הגלות הזה הוא משבט יהודה ובנימין, דיינו עם ישראל היום בכל תפוצות ישראל, מעשרת השבטים בעוונותינו הרבים רובם לא נמצאים איתנו, וספק אם יחזרו, זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר בפרק חלק. אז אנחנו, הגלות שלנו זה השבטים העיקריים, אלה שמסרו את נפשם על קדושת השם, שקפצו לים סוף, וכל, בדרך כלל רוב גדולי ישראל, רוב האלה שעמדו בהנהגה, זה גם השבטים האלה, וזה מה שנשאר לנו עכשיו. אז הוא אומר ככה, שבט יהודה הם ספרדים, ושבט בנימין הם אשכנזים, פורש. מדרש תלפיות, בדף קוף י"א, שמעתי מריבי שרוב האשכנזים הם משבט בנימין, הקטן שבשבטים, הכן הם משתמשים הרבה במספור גדול, כשהם עושים שמות עליו, זה בנימין הוא הגדול, בספר זכרון אברהם, מביא שם ספר הדורות, בכ"ג שבט התקבצו כל ישראל בנימין על מעשה פילגש בגבעה, ואלף מבנימין לא רצו ללחום, אלף לא השתתפו במלחמה, הלכו ליה רומניה, ועד היום לא נודע היכן הם, מביא בשם רבנאל. אמרתי לכם, זה רומניה, כנראה יש פה חילופים בגרסאות, זה לא רומניה, זה גרמניה, אלמניה, זה הולך. זה מביא פה בשם רבנאל, הוא אומר, היום לא יודעים איפה הם. ומכלל יופי מביא את זה בשם מדרש. הרד"ק כתב מצב במדרש שהלכו לארץ אשכנז, לאר גרמייסה וברמס. דיברנו על ארץ כנען, מה שמביא האור זרוע. מה זה ארץ כנען שמביא, למה הוא קורא להם ארץ כנען? אז אמרנו שהכי מובן, לפי מה שכתבו, שהכנענים ברחו מיהושע והגיעו למקומות האלה. אז מה, ראיתי שאומרים, על מי הוא מדבר האור זרוע? הוא אומר, כאילו מנהגנו פה בארץ כנען, וכן נוהגים בני ריינוס, אז מובן שריינוס זה לא הם, אז מי זה הם? אז ראיתי אלה שמכירים את המקומות האלה, הם קודם שזה בצ'פיה, המקומות נקרא בבוהמיה, בסביבות העיר פראג, מובן, זה במזרח אירופה, הארצות של הסלאבים, סלובקיה, זה פשוט כדי שלומד את הראשונים, כאילו מתפלא, אבל מעניין שגם רשי מזכיר את זה, רק לא הבין ולא מבינים את רשי, כשקוראים בשטחיות לא מדייקים. רש"י אומר, סידונים יגרו לחרמון סיריון, והאמר יגרו לסניר, אומר רש"י, זה שלג בלשון אשכנז ובלשון כנען. מה זה, איך יכול להיות שכנען ואשכנז אותו דבר? אלא מה, הוא מתכוון על לא הכנען של התורה, לא ארץ ישראל, אלא מדינת בוהמיה. יש על זה עריכות, מי שירצה לראות בספר החצניה של תורה, דף י"ב. אבל הוא זה שכותב את המאמר, הוא מביא שיש סיבות אחרות למה קראו לזה כנען, חוץ ממה שאמרנו, הוא לא מביא את הכל, וכותב מענה דבר, הם היו סוחרים בעבדים. וגם היהודים עסקו בזה. מכרו את, אז הם היו מוכרים את הבנים של העבדים, אולי היהודים עשו את המסחר הזה. אבל עבדים יאללה, לכן קראו לזה כנען. ולכן האומה הצ'כת נקרא סלאבים, כי בגרמנית קוראים לעבד סלאב, קלאב. שלם עסק עבדות. או כנעני זה סוחר. זה כתוב, ולא יחנע עני עד, אז אם הוא יעבד תג'ארה. אבל חרם נתנו על הכנעני. אחר כך הוא מביא את הפירוש מה שאמרנו, שבני ארץ אלמניה הם כנעני. להביא מסכת יומא מפורסם הגמרא ביומא דף ט עמוד ב נגדור שישם מפני מאחוריו תנה של שלושה דברים, עבד הזרה, כאילו הערות, שפיכות דמים. אבל מקדוש שני, שהיו עסקים בטרור ומסור ומלא חסרים, מפני מה חרף? מפני שהיו יתרבו ושנאת חינם. כמו שידוע, גם סור וגם סור וכולי. ראיתי מספרים על אחד מראשי ישיבות. היה פה ראש ישיבת בתילד, הרב מרדכי מן, זצ"ל. שמו סיפור מעניין. מוצאי תשעה באב, ישיבת בתילד, בבני ברק, לפני תפילת ערבית, ניגש אחד מהציבור אל הגאון הגדול, רב מרדכי מן, שאלה, אני יכול לגשת להתפלל לפני עמוד מעריב? רוצה להתחיל שיר המעלה. הוא מתפלל בנוסח ספרד, חסיד. שיבן ליטאית, נוסח אשכנז, רוצה להתחיל שיר המעלות, מנה ברוך, הם אומרים את זה לפני ערבית, העמדים בלילות, קבעו את זה לפני תפילה ערבית בכל יום ערב. אני יכול לערב, אני יכול להתפלל, שכנראה היה לו, יוסד, משהו? שמו מה עונה לו. ישבנו לילה ביום על הארץ, אנחנו בכינו כל היום, בגלל שנאת חינם. אתה שואל כאלה שאלות, תגיד, תתחיל שיר המעלות. אני לא מבין את הסיפור הזה. טענו דעתי זה רגש, זה קצת, הוא קצת והתרגש בתשעה באב. אבל זה לא נכון מבחינה הלכתית. נכון, שכל מקום לפי מנהגו. פה במקום מתפללים נוסח מסוים. שאלה רואה כאן. מישהו אמר לי, לא, אולי הוא רק תצר אחרי שיר המעלות. את ההמשך הוא יגיד לפי הנוסח שהוא רק, הוא רק יוסיף. זה לא מסתבר, הוא רק זה ככה מתחילים, הוא מתחיל. הוא רוצה הכל להגיד נוסח עזידים, נוסח ספרד. אבל איך אפשר? מותר לשנות מנהג המקום. יש דנים, אם לאדם גדול אפשר לשנות את המנהג. יש אחד מגדול הדור הגיע, גדול הדור ליטאי הגיע לישיבה, לשטיבל חסידי, בישיבה חסידית. אומרים, טוב, זה שיתפלל את הנושא. הפוך, הם באים, אומרים לו, תתפלל את הנושא. או הפוך, אדמור מגיע על זה. אפילו על זה יש ויכוח, אם זה מותר. כמו זה תורה. זה נפסק להלכה, אי אפשר לשנות מנה גם מקום. זה לא חס ושם, זה לא שנת חינם. שנת חינם זה מזלזלים אחד בשני. אבל מנה גם מקום זה הלכה. פסקי תשובות בדף תקעו, סימן סמכת. אם ניגש לפני עמוד, אסור מדינה לשנות ממנה גם מקום. את השינויים הבולטים והניכרים. יותר מזה, אפילו נמצאים במקום... שכולם עכשיו יש להם נוסח אחר. זה לא הציבור הרגל של בית הכנסת. אבל זה לא מנהג המקום. אפילו כל הציבור נפלם את הנוסח, אל תשנה ממנהג המקום. זה עוד מעט נראה, זה לא כל כך פשוט. אבל הרי שעבדה מובן. מציין הרבה אחרונים. יש רשימה פה של אחרונים לפני כן, בשביל זה. ובכלל, הוא אומר, עכשיו הוא דן, תשובת חתם סופר, רבי נתן אדלר, רפו של החתם סופר, הרי התפלל, הוא הראשון, מהראשונים, שהתחלו להתפלל נוסח ספרד, והתפללו שם נוסח אשכנז. הוא התפלל נוסח הארי לפני העמוד, כל הציבור התפלל נוסח אשכנז, בקיצור, הוא אומר, הרבה ספרים, איפה ישב? הוא ג'וברו לבו, אדם גדול, מופלא בדור, ממש מגדולי הדור, בבית מדרש שלו, שיתפלל את הנוסח שלו. מציין המערם שכן. אפילו אדם חשוב שנותנים לו רשות להתפלל כחשבו, הוא בא לזה מקום ואומר לו, תתפלל את הנוסח שלך. לא יעשה כך, תיקח את הסידור תפילה שלהם, מה שנוסח הציבור ככה תתפלל. והבן עזר אומר לו, אדם גדול מותר. יש כאלה בית הכנסת של הרמה, בקרקה, הגיעו לשם, הגיעו לבית הכנסת של הרמה, לא, זה בית הכנסת של הרמה, הם התפלל את הנוסח שלהם, זה נוסח של המקום. זה כן. אבל הוא אומר, אם ידוע שלא מקביבים, אם כן לא אכפת להם, זה יותר ציבור עכשיו שהוא לא שייך, לא מפריע לתפילה שלנו בזמן ער, לא משנה, עכשיו ציבור, לא הציבור הקבוע שלנו, לא מקביבים, או שמזכירים את זה, כדו חמר, מזכירים בית מדרש של קהילה מסוימת, מזכירים לעדה אחרת. אז שתפר, בגלל שהמקום שלנו, התפללות הנוסע שלנו, אין בזה אין שום חשש. חשבתי גם בשולחן ערוך המקוצר בכל בית הכנסת. סימנתי לקבב, דף רכז. מנהג בית הכנסת המסודרים, אם אורח בא ממקום אחר שמזמינים אותו להיות שליח ציבור, פרל לפי נוסח של בית הכנסת. אם בלדי, בלדי. אם שעמי, שעמי. וכן בדין. אלי שנה, הגמרא בפסחים, אלי שנה זה מנהג המקום ומנהג המחלוקת. אל תאו בגלל, תאו זיל בני מזה. אבל, אם כל הקהל מסכימים שהאורחים יתפלו את מי מנהג, האורחים הוא אורח, עכשיו יזדמן. פרט הוא עלול להתבלבל כשהוא אומר נוסח שלו שגור לו בפה. ככה התקינו בכמה מקומות, הפירו אותנה, וזה לא גורם מחלוקת. אם יש הסכמה על זה, שפיר דמי. אבל בדרך כלל, צריך להתפלל לפי מנהג המקום. מה עם שנאת חינם? ואם מישהו יגיד שזה לא גורם חס ושלום פירוד לבבות, זה גם טעות, זה לא נכון. כן. שמעתי פעם סיפור, חסידי חב"ד, בשבת יש במוסף שבנוסח אשכנז אומרים תיקנת שבת רוסית וגרבנת אהו. סיבית אופי ירושלים, סידורי נוסחה, תיקנת שבת. אז תיקנת, והנוסח של חב"ד זה בגוף, לא בכף. אבל מה זה משנה, בין כל החיים אומרים, זה רק היה לכתוב, כי בקריאה עצם אין הבדל. אז מישהו היה חסיד חב"ד, בא להתפלל באיזה מקום, אמרו לו, תתפלל, אבל לפי נוסח של המקום. טוב, על כל חשב לא בזו בזו, התפלל לפי הנוסח שלהם. אחרי התפילה אומר, אתם יודעים, אבל אני אמרתי, תיקנת בגוף. התכוונתי, זה לא כדי להרגיש. אני התכוון, אני לא התכוונתי להגיד בכך, התכוונתי להגיד בגוף. בסדר, וזה הצלחתי עליכם. מי שחושב שזה לא גורם פירוד לבבות, אין ספק שזה גורם פירוד לבבות. כל השינויים מנהגים, כל החילוקים, ודאי שיש בזה שגורם פירוד לבבות. אבל עוד מעט נסביר. מי שחושב אחרת, זה אי אפשר לתת. ויש ספר נקרא מעייני הישועה, רבי משה קצנר בוגן, והוא מביא דברים בשם הגר"א. לא יודע אם זה בשם הגר"א, אבל על הפסוק בירמיהו, יש פסוק בירמיהו למלווה. שמדובר לגבי בעזרת השם שיבנה בית המקדש השלישי, מה יהיה לעתיד לבוא? איזה מנהג בעם ישראל? איך יתנהגו? כל החילוקי דעות, מה יישאר? נשאר עם כל אחד לפי השיטה והדעה והנוסח והמנהגים שלו והמשטה שלו. פסוק מפורש, הנני מגב בסום ונוסתי אלוהם לב אחד וזרח אחד להירורתי. הוא מסביר, לב אחד, תשמעו, זה נתפס, ספר נתפס בשנת תפרש יוטף. לב אחד, כל ישראל יהיו אהובים זה לזה. לא כאשר עתה. האשכנזים שונאים את אנשי פולין. הספרדים שונאים את האשכנזים. כל מדינה שונא בני מדינה אחרת. נו, זה כזו... זה לא מהיום. אז לעתיד לבוא זה לא יהיה. כולם יאהבו. דרך אחד, פירוש, כל עם ישראל היה להם מנהג אחד. לא כאשר עתה. יש שינויי מנהגים בין אשכנז, ספרד, פולין. כל מדינה ומדינה יש לה מנהג אחר ודרך אחר. למען ייטב לנו לכל העולם, יסירו את השנאה והפירוד, יסירו את השנאה והפירוד לבוא מכולם, לאהוב איש את רעהו כנפשו, אין מדינה למדינה אחרת. טוב, זה יהיה רק לעתיד לבוא, שיחליטו, שיהיה החלטה, سندرين يا مشيح يا مشير ربنا قال قد إسرائيل حلتو على مناقة حد يعني لا نبي ولا بنبي يعني بتوح شمينا وكنوا يقولوا شيء كلهم فوق الثمانين يلا مناقة حاجة للثمانين كان كلها من هذي يلا مناقة حاجة للثمانين لما كيوم الثمانين مشروا بالصف كان أمرنا أبجد أشكنازين بيروش بس فرد المهم ساعة الثمانين لعتي لا وقت وش يافو فيها تشرق بس عليه ما مساب أبغى نشير زي אז מה באמת, מה עם השנאת חינם שגורם חס ושלום כל החילוקי דעות? מי שמתבונן בזה, אני חושב שהוא יגיע בדיוק למסקנה הפוכה. צריכים לדעת, א', לעמיתו של דבר, חילוקי דעות, חילוקי מנהגים לא צריכים לגרום שנאה. זה בטבע, זה הראשון, אדם רואה את השני שונה ממנו, אז הוא קצת לא נוח לו. אבל, למשל, יש בני הקרחים ובני הערים. אנחנו עושים פורים ביום 14. בני הקרחים בירושלים עושים ב-15. נו, אז מה נגיד? עכשיו יהיה בינינו פירוד דעות. למה אתם עושים ב-15? למה אתם... אם אני הייתי ירושלים, גם הייתי עושה ב-15. אז מה? אין סיבה חס ושלום לפירוד דעות. יש חילוקי דעות, חילוקי מנהגים. אם אני הייתי אשכנזי, הייתי נוהג לפי המנהג אשכנזי. ואם אתה היית תימני, או ספרדי, אז אין סיבה. אתה, אני לא גר בירושלים, אתה, מישה, מובן, זה לא סיבה שיהיה חס ושלום יפרו דבר. מובן. או, כמו שנותנים את המשל בספרים, לתפילין. יש שתי תפילין של איוב, תפילין של לורש. יש הבדל אבל. תפילין של איוב, כל הפרשיות הם אחד. לא מחולקים לבתים נפרדים. בראש יש ארבעה בתים. מה זה אומר? בראש יש הבנות שונות. זה אומר, סובר מותר, זה אומר אסור, זה נראה לו ימינה, זה נראה שמאלה. בראש, בשכל, בדעה, בהבנה, יש לנו גדעות. אבל בלב, זה אחד. לא בגלל החילוקי דעות שיש בינינו, צריך לחס ושם שיפרו לבבות. אז אם כן, אדרבה, זה עצה גדולה מגדול העצה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות היום לתקן את השנאת חינם, על ידי שכולנו נהיה בארץ ישראל, בעיר אחת, בשכונה אחת, כל העדות, ואף אחד לא ישנא חס ושלום את השני. אדרבה, יש לנו אפשרות לתקן את השנאת חינם, מה שבעוונותינו אנחנו סובלים כל הדור. על ידי שכל אחד יכבד ויאהב את השני. נכון שאתה נוהג מנהג אחר, אתה יש לך מבטא אחר, בסדר, אבל זה מנהג אבותיך, אבל אין לי שום טענות עליך. אבל תבין שאני יש לי מנהג אבותיי, וכל אחד אוהב ומכבד את השני. אז אדרבה, זה עצה נפלאה כדי לתקן את זה. אם היינו מתנהגים בצורה נכונה. יש לזה יסודות וראיות. אבל רק נביא לכם את המקור אחד, מישהו שכותב את זה מפורש בספר שנות ביקורים. הוא מביא דבר מעניין, שבעצם זה שבעם ישראל יש פילוגים ודעות שונות, זה מתחיל בעצם מהשבטים, ועוד בזמן שעם ישראל היה בארצו, אז זה גם כן, זה משמיים. כותב את זה בפרק 27, דף תקחב. מעולם היה בעם ישראל שבטים ומפלגים שונים. כך רצונו התברך. הוא מביא בזה בשם ספרי חסידות. וכל שבט יש מעלה שאין לה שני. ויש לה גם חיסרון שאין לה שני. אז כך אומר, לכל עם ישראל יש לו מעלה אחת יתרה על אחרים. וכל השאר, לא ידבר אתם מעלה. כך היה בכל שבט חיסרון, כל השאר השבטים, לא היה להם את החיסרון הזה. כי רצה הקדוש ברוך הוא שדווקא על ידי התאחדות יהיו לעם אחד. ברד כל השבטים שלכל אחד, אף אחד לא ישלם. אתה צריך את העזרה של השני. שני המשל אחיו. אף על פי שאין להם את המעלה שלי, אני מתייחס רק בכבוד, מכבד אותו, כי יש לו מעלה אחרת. מתוך הכרה ברורה כדרכו, זה שונה מהדרך שלי. זה מפי הגבורה בהר סיני. כך מביאים קיום רצון שמיים. תשמעו, מי שכותב את זה, השם של הרב ידידי זה ברם סופר. אני לא הייתי מתפלא שהוא יכתוב, תשמעו, תשמעו, הוא כותב. באמת צריכים לחזק כל אחד ואחד שילך דווקא בדרכי אבותיו, ועל דרך, תשמעו, על דרך שכתב, הרב הקדוש מעריץ, מחכמי תימן, ופעול הצדיק, חלק שני תימן רלב. זה, ברוך השם. כי על זה אמרו, היה מנדבה אלא מיבי חסידו, להיגיין מילי דעובר. אז אמר, עושים את זה מליטה, מילי דעובר, לא מסכת דעובר, מילי דעובר. והוא מבהיר שזה גם, כן, כך זה בצורה ככה מכובדת, ודבר זה גם מרומז ברשי. למדנו שלא אומר נובע. הוא כתוב מכל הפעמים התורה. איפה תורה? עוד לא ניתנה תורה. אחד מזרח בזמן נוח שבימה תורה, אלא מה? שמכאן שלמדנו התורה, לא עמדנו שלא עמדנו נוח. אז מכאן, כל מה שאנחנו יודעים זה כבר למד הרב. אף על פי שאתה מתחזק בדרכי רבותיו, אתה צריך להתחזק בדרכי אבותיך, דרכי רבותיך, תחזק אותם, תברר אותם, תוכיח שזה נכון, אבל אל תשכח גם שאלו ואלו דברי עליהם חיים, אבל אתה מחזק את השיטה שלך. חייב להיות לך בלב הערכה למי שנמנע עם השבטים האחרים, והולכים בדרכי רבותיהם. כרגע בכך, שאתה מעריך את השבטים האחרים, אז תפעול הקליפה, ותקומה לקדושה. ובמשך, מה כתוב? כתוב, איש את רועת רעהו, אל תחשבו ברוחם. הזהירם על שנאת חינם, זה מה שהחריב את הבית השני. תראו מה זה שנאת חינם, ומה סיפור מרעיש. כמו שהמקור של זה מוסמך, זה ידידנו הרב הגאון אליהו בר שלום. הוא מביא את זה פה בהקדמה של גן נעול לקוד קדושה, דף 13. אני מכיר את הסיפור ממקומות אחרים, אבל כמו שפה הוא כתב את זה, בטח הוא דייק את הפרטים של כל הסיפור, וכך רואים שהוא יודע, יודע מה שהוא אומר. מעשה נורא, הראה בישיבה פלונית, ישיבה מעתירה. היו לו משני בחורים בחברותה. שני בחורים, בחורי ישיבות עומדים, אחד מהעדה התימנית, ואחד מהעדה ההונגרית. שניהם מלאים יראת שמיים, אהבת תורה, שוגים באהבתה, מתמידים בה תמיד. היו חברי נפש, במשך כמה שנים לא נפרדו מחיבורם, שמעתם? לא החליף אותו מזמן לזמן, זה שנים על גבי שנים לומדים, גם בין הזמנים, לפעמים בבית של זה, לפעמים בבית של השני, ולהונגריה זה הייתה אחות, היא גם כן אהבה מאוד תורה, אז היא כל כך, זה רצה זה לכבד אותם, וזה הייתה מביאה להם כל מיני תופינים, כוס חמין לשתייה, מעודדת אותם. ברבות השנים, החליט התימני, היא טובה בעבורו. זה שהיא רוצה לעשות שידוך. מה, החבר שלו מרוצה מאוד. נתקשר בקשר לידוכים, שירי משפחה. ענבי הגוון וענבי הגוון, דבר מה הוא מתקבל, ממש מתאימים מכל הבחינות. סיפר הבן תימן את הדבר לאביו, או שואל התימני, שואל את אבא שלו, אבא, מה אתה אומר? אתה יודע, אני מישהי אשכנזיה, הונגריה, זה טוב, אבל מה אתה אומר? בני, ברכת השם עליך, מה שתביא, איזה קלה תביא הביתה? העיקר היא קלה טובה, היא בת שלנו, היא תהיה לנו כמו בת. העיקר שהיא קשירה וטובה, צדיקה, מצוין. שואל את חברו, חבר ההונגרי, תשאל את אבא שלך, מה אבא שלך אומר על זה? הוא הזדעזע מאוד, לא מוכן לשמוע בשום, חתן, עדה אחרת, שום אופן. אבל הוא בחור מיוחד, איזה בחור ירא שמיים, למדן, בחור עדין, איזה מידות, הכל טוב ויפה, עד השידוך. לא יכול לסבול, אני אלך עם הבחור הזה לבית הכנסת, הוא יחתן שלי, איך אני אלך לבית איתו לבית הכנסת? לא מתאים, לא מסתדר. מה עושים? החליטו, נשאל את, כל אחד ישאל את, ישאל את תלמידי החכמים, רבנים. הבחור הזה, הבחור הזה, שניהם, נשאלו את הרבנים שלהם, מה לעשות? אמר, כי הבן והבת רצו מאוד אחד את השני. עונים הרבנים, לא צריך לשמוע לאבא. הלכה, שידוך, זה לא נוגע לאבא, זה לא, מה זה נוגע לו? בשידוך, אין חובה לשמוע מה שההורים אומרים, אם רוצים, אפשר לעשות שידוך, אפילו שאבא לא מסכים. לפעמים יש יותר כדאי למצוא אחרים, בני עדתה, זה עדיף. זה בעצם יש לזה מקור במדרש משלי, כתוב, אשרי האדם שאשתו מעירה. אבל יש להם אותה הנהגה, אותו דרך, אותה מנהגים, אותה, זה יותר טוב מבחינת זה. אבל אין חובה, אין דין כיבוד אביהם פה, לא צריך לשמוע עליו. משום מה, למרות כאילו שהרבנים אמרו להם אולי עדיף שלא, נתקעו לבבות שניהם זה בזה, והקרבה ביניהם הלכה וגדלה. עד רבה, צריך לעשות פגישות וזה, ועד רבה, יותר נקשרו. בקיצור, האבא רואה שהבת שלו ככה, צריך לחוס עליה, יותר ויותר. בקיצור, נהיה שאלה, התבטל שאלה, שתחסכו, עלו להיות סכסוך פה במשפחה, שהיא עושה נגד רצון אבא. שאלו את הגאון פלוני, אומר, מה לעשות? אתם רוצים בית של תורה? אין זכות לעכב. תמשיכו להתפגש. בסוף של דבר הוא אומר למה אבא יסכים, אל תדאג. וככה, המשיכו. החליטו לקיים את האירוסין. אבא כעס מאוד מאוד, אני לא בא לאירוסין. וככה הוא לא הגיע. למחרת נפל למשקל. נחולה. מרוב צער, המצב יצא לי לדרדר, בית חולים. חלק מהמשפחה שחשבו שלא כדי את השידוך, יכול להגרה של רבי ווזנר. אמרו, הרב, תשמע, מה נעשה? מה עושים פה? אז הרב ווזנר עונה, צריך לומר לך יעולם הבא. אם ירצו הילדים, כן, הבן והבת, לפרק את השידוך, אין רשאים, אין בזה חרף. אצל אשכנזים, אחרי שעושים שידוך, לבטל שידוך זה מסובך, זה קשה מאוד, כן. אצלנו לא מתייחסים לזה, לא הסברתי בשביל מה מקוצר. אבל הוא אומר, יכול להיות שיש פה את הצד שלהם, אם ירצו לפרק את השידוך, אין בעיה. אבל אתם לא רוצים, אם רוצים להמשיך, אתם לא חייבים. אבא מצטער, חולה? לא. זה לא משנה. אבא שמע את התשובה של הרב ווזנר, עוד יותר כעס. אתם רוצים בכל זאת לעשות את החתונה? אחרי 120 שלי. שלא. הוא ימות מהר מרוב צער, ויתשב על הקודם שבעה. הוא אומר, לא יהיה שבעת ימי המשטר, כפי כן יהיה שבעת ימי האבל. שבו שבעה, ואחר כך יהיה שבעת ימי האבל. בקיצור, נכנס יותר לדיכאון לחולי. ראו את התגובה החריפה הזו, חזרו לרב ווזנר, אמרו לו, תשמע, הרב, מה עושים? הבא פה הולך למות. הוא אומר, הבת לא חייבת בכיבוד אביה, לגבי החלטה מלכה, אבל הם שואלים אותו, הרב, אנחנו לא מדברים עכשיו על כבוד אבא, פה פיקוח נפש. זה כבר לא כבוד אב. בקיצור, הרב ווזנר חושב, מתבונן, אמר, אני לא יכול להכריע. שאלה כזאת, רק הגריס של יושב יכול להכריע. הלכו אצל אביי גאון, ראשי זה גלותה, הוא שמע את השאלה, הוא חתך במהירות כזה, כל מיני חס. אמרו לו, הרב, הבן אדם הזה חולה, הולך למות. אמר הרב יושב, שימות! הוא רוצה למות, שימות. הזדעזעו השואלים. מה, מותר להרוג את אבא בשביל שידוך? הוא הזדעק עליהם הגרישה, הוא קענה להם משפט קטן. מה, היא הורגת את אבא שלה? הוא הורג, הגאווה והטיפשות שלה הורגים אותו. זה בעיה שלו, הוא הורג את עצמו. זהו, ולא יסע. חזרו אותה בני משפחה לאביהם לספר את התגובה הברואה, והמשפחה קיבלו עליהם את הדין. פלא, למוחרת, אבא נהיה בריא. חזר לביתו, אמר, הרב, אני יושב כל כך בטוח שזה שיתוך טוב, מבטרים עליי שאני אמות, שמה אני לא אמות, שמה אני אמות, סתם אני אמות, את כל רגע, בעצם, אין בעיה למות, היה אני מקבל. תמך עזר, בקיצור, הביא כשפים, סייע בכל החתונה, חתונה שמחה, הקימו משפחה לתפארת. תאמיני, מה זה שנאת חינם? זה שנאת חינם. שידוך כל כך טוב, איך אפשר לפרק שידוך שרוצים אחד השני? בסדר, אולי אני מחכה לעדיף שלו. אבל אחרי ש... להפריד ולהפריד ממש חמור מאוד. דיברנו על העניין של קדיש יתום. נושא אחר כי הזמן קצר, רק אזכיר עושה בדברי חפץ הקובץ השישי מדף יוטחית מובא פה דברים של הרב אלושיב בהוראות ומסור קהילות קודש תימן, הרבה דברים ש... וגם ראיתי עוד בספר שוק החמד, הרב זילברשטיין, מסכת ראש השנה, תפתפד. מביא שהביא בספר לכל הג והג, השמיעת התורה כמנהג התימנים. מביא בשם, שכך נהגו בן ראשו של אחד המסופר, מביא בשם מורי חמי הגרי של אושיב, נכון לחזור ולשמוע את התורות כמנהג בני תימן, אחר התפילה. ועל כל פנים ביום ראשון של ראש השנה. נו, למה? כמה שדעת הגאונים והרבה ראשונים שדבריהם בקבלה שזו התורה, וכך נהג לעצמו. ציין את המגדל עוד, תרועתם וקבלת עבודם. טוב, ברוך השם, אין שנאת חינם. בנושא, אני עוד בעזרת השם, עוד איזה פרט בעניין, אבל אני רואה שהזמן קצר, זה אגיד כמה נקודות קטנות בנושא של העניין של הקדיש. העניין של הקדיש יתום, סברנו שהתקבל בעם ישראל, אפילו שמלכתחילה במעשה של רבי עקיבא זה היה רק על רשעים. יש בספר ערבי נחל מביא בשם הרשע. אם כי זה, לא יודעים איפה אמר הרשע הזה, אלא זה מישהו אחר. כותב, חז"ל אומרים, רשעים אפילו על כתו של גיהנום אינם חזרים בתשובה. איך יכול להיות? נמצאים פה, רואים גיהנום ולא חזרים בתשובה? הוא אומר, דבר מזעזע. הרי מובא בספרים שהצדיקים מעבירים אותם דרך גיהנום כדי לעלות משם הרשעים. אולי הוא לא אומר בדיוק מה שאני אומר, אני אולי מוסיף איזה פרט, אבל ביחד הדברים מתואמים. אז מעבירים את הצדיקים כדי שיעלו שם הנשמות מג'יהנום. רשעים, צדיקים כאלה, לא כל צדיק מגיע לג'יהנום, אבל צדיק שיהיה לו מחשבה לא ראויה, אז הוא גם צריך לקבל את הפחד הזה של ג'יהנום קצת, אבל למרות שהוא בעצם לא חטא. אז הוא מעלה משם הרשעים. זה שאדם מגיע לג'יהנום, הוא חושב, בטח, למה? עכשיו אני, למה מביאים את זה לפה? כזה לעלות רשעים מג'יהנום. הוא לא חושב שהוא רשע, הוא חושב שהוא צדיק. מביאים אותו פה בשביל לעלות משם רשעים. מתי הוא אומר? אז למה שיחזור בתשובה? הוא צדיק. מתי הוא מביא שהוא רשע? כשמכניסים אותו לג'יהנום. זה מפלא, זה מדהים. הוא לא חוזר בתשובה, למה אני אחזור בתשובה? אני צדיק. הוא לא מאמין שהוא רשע, רק כשהכניסו אותו לתוך הכבשן, לתוך האש. הרבה אנשים טועים בעצמם, חושבים אנחנו צדיקים, לא עושים לב לכל המכשולים שלהם. מה אני רוצה מחזק את העניין הזה של הקדיש, הצורך של אנשים, למה שאנשים לא חושבים מה שהיה בדורות הראשונים, רק רשעים. ובזמננו אומרים את זה גם אנשים שנחשבים צדיקים. בכל אופן, בספר קצות השולחן, הוא כותב ככה. דין קדיש וענייתו. סימן תזן דף למתחת עמוד בית ובדי השולחן. יש להסתפק אם צריך שכל עשרה ילמדו יחד בעניין אחד, או אפילו ילמדים כל אחד לפני עצמו בעניינים שונים אחרי שהם במקום אחד מתחייבים בקדיש. למה אני מביא את זה? כי רואים בישיבות לא נוהגים אחרי סדר להגיד קדיש לרבונן, אחרי שיעור, אחרי שיחה מוסרית. למה לא אומרים קדיש? קדיש לרבונן זה חובה אחרי לשון הרמב״ם. זה מוסכם שכל עשרה מישראל שעוסקים בתלמוד תורה צריכים להגיד קדיש. חשבתי פעם לתרץ את זה על פי מה שנראה מהמשנה ברורה, שזה הקדיש הוא דרבנן, הוא לא חובה. ככה אולי אפשר להבין מלשון המשנה ברורה בסימן נון ד'. המשנה ברורה כותב, אחרי שלמד את זה עיניים מתורה שבעפה יוכל לומר קדיש לרבנן. מה זה יוכל? יוכל, חבל לומר, לא יוכל, לא שיש אפשרות להגיד קדיש לרבנן. אבל זה לא מסתבר שזה, הלשון ככה נראה, אבל לא מתקבל על הדעת שזה ככה. הוא מתכוון הפוך, אחרי שיכולים אז זה חובה. כשיש אפשרות. הוא כותב את זה רק לפוגם הרמה. הרמה כותב שלעולם לא אומרים קדיש בלא תהילו של לבנו. צריכים להגיד לבני כן פסוקים, להגיד תהילו לדוד. אז הוא אומר, זה אחרי, אם למוד, התורה שבעל פה, אז הוא מסביר, או אחר תפילה, לא רק תהילה, או אחרי תפילה, וכן אחרי שאומר את המעניין, אז יוכל לומר. אז כאילו, הרמה אומר את השלילי, אז לכן הוא דיבר בלשון שמתי יש כן אפשר, אבל בוודאי שזה חובה. אז אם כן, אז זה לא סירוץ, כאילו למה שלא, לא שזה רשות, חייבים להגיד קדיש, אז למה לא אומרים קדיש אחרי זה? חשבתי לתרץ על פי בדי השולחן הזה. הוא אומר, הוא מסתפק, אולי צריכים ללמוד ביחד. אז אם זה סדר שלומדים חברים, כל אחד, לא למדו ביחד. אבל, אז זה קצת מתרץ במקרים מסוימים. אבל מה יהיה כשאומרים שיעור? שיש שיעור בישיבה, ולאיפה, מה עם הקדיש? זה לא עונה על זה. אבל לפחות זה מתרץ חלק מהשאלה. אבל מה שהוא אומר, הוא אומר, אז הוא אולי אפילו אם לומדים כל אחד בפני עצמו בעניינים שונים אחרי שהם במקום אחד חייבים כזה, הוא מסתפק, לא יודע, אולי יכול להיות אולי גם אם לומדים עניינים שונים, לא יודע מה זה עניינים שונים. עניינים שונים זה יכול להיות זה לומד בבו גמוע וזה לומד בבו מסיעה, או זה לומד ציצית, זה לומד עניין תפילין. אולי גם באותה סוגיה זה לא נקרא שלומדים עניין אחד, לומדים כולם, זה לומדים סוג, אותו סוגיה, אבל זה מתעכב על הגמרא, זה על רשי, זה על התוספות, זה על הריטב"א, זה לא למדו ממש אותו נושא, לא יודע מה הוא מתכוון, כאילו זה דבר אחד. אבל לגופו של עניין, לא כל כך מובן לי הספק שלו. מה זה משנה אם לומדים ביחד, דיינו נגיד שיש שיעור, שיש דרשו, וכולם לומדים, כאילו שומעים, או שכולם נגיד לומדים, אומרים ביחד אותו דבר, רק זה קדיש, מה ההבדל? הרי העניין של הקדיש מובא בשם המסכת סוטה, שהעולם מתקיים על זה, אז רשי אומר, בגלל שיש לימוד תורה וקידוש השם בקדיש. אז מה זה משנה איך למדו תורה? יש פה מעלה של לימוד תורה, מה זה משנה אם לא למדנו ביחד? ישבו פה בבית מדרש אחד, כולם לומדים. זה לומד עניין אחר, זה הלכות שבת, זה הלכות סוכה, זה הלכות ריבית, מה זה משנה? העיקר יש פה מקום אחד שיהיה בקובץ, ויותר מזה, במשנה ברורה כתוב שאפילו לא רק עשרה, אפילו שניים, שלושה למדו. נו. אז ככה מפורש במשנה ברורה אחר כך. מביא בשם אחרונים. אין אומר קדיש, אלא מעשור להשם בית הכנסת בשעת המרת הפסוקים והלימוד. בקדיש, ואפילו אם רק שניים ושלושה לומדים, אומרים קדיש. למדו לא עזרה, למדו שניים שלושה, אבל בקדיש היו עזרה. ככה הוא מביא בשם מגן אברהם, בשם לחם חמודות. נו, אז מנהל לא כאילו כזה חידוש גדול. שצריך שילמדו ביחד.
יכול להיות לכבוד שבעה שעמו,
אמן? לא, 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 אחד אגיד, אחד אגיד קדיש.
שבעה לא למדו.
עכשיו יגידו רבי חנניה, כולם, ויגידו קדיש דה רבנן. אחד מהם, אחד. נכון, נכון, לפי דברי המשנה ברורה. אני לא יודע אם לפסוק כמו המשנה ברורה הלכה למעשה, אז רק אומר את זה בתל חזק, כאילו כן. ועוד דבר הוא מסתפק, אם ישן מצטרף ללומדים, שיהיה נקרא לימוד בעשרה להתחייב בקדיש. אז הוא אומר, טוב, בכל כך הג'וון הוא טוב לומר אחר כך שלושה פסוקים או אגדה בעשרה, כדי להסתפק אם ישן מצטרף. נו, מה קורה, יושבים עשרה, נגיד, תשעה לומדים ואחד ישן. מה, שווה מנה שיצטרף? הוא לא למד, מה פתאום למה שהוא יצטרף? לגבי, בשולחן ערוך כתוב בסימן הנה, שלגבי קדיש וקדושה, שגם אם אחד ישן הוא מצטרף. למה? כי כל בעזרו שכין נזו שריעה. אז אפילו שהאדם הזה ישן, הוא לא שומע מה שאומרים, אבל פה יהודי נמצא, עשרה יהודי, לא משנה אם הוא שומע, עונה, לא עונה, יש פה שכינה שורה. אבל פה זה תלוי בלימוד, לא מובן הספק שלו, לא לימינה ולא לצד שמאל. אבל מה לתרץ את, את הישיבות שלא נוהגים להגיד קדיש בכל זאת, כאילו להסביר את זה, למה לא אומרים? אני חושב שמבינים מה שכתוב בחז"ל, בגמרא, במסכת סוטה, שאחרי דרשו אומרים קדיש, מדובר שהם נגיד בשבת, רש"י אומר, העם פנויים במלאכה, באים ואומרים קדיש. אם לא יגידו קדיש, ילכו הביתה אחרי דרשו. פה, בדרך כלל, הסדר נגמר עם תפילה. אז בין כל מקום יש קדישים. אז זה נכון שזה לא סמוך מיד אחרי הלימוד. לא רצו להרבות בקדישים, אלא עוד כמה דקות כבר יהיה עוד קדיש, עוד קדיש, עוד קדיש, עוד קדיש. אז סך הכל, אז הקדיש הזה יכול לחזור גם על הלימוד. אם יהיה דברי תורה וילכו בלי להגיד שום קדיש, נו. אבל פה שבלאו הכי מצד התפילה אמורים להגיד קדיש, הקדיש הזה יכול לחזור גם על זה. זה נקודה אחת שרציתי להעיר. יש עוד דבר חשוב שזה נוגע לאחר המעשה. הרבה בתי כנסת של תימנים נוהגים, לא יודע מתי התחיל המנהג הזה, בשבת בבוקר לפני המהולל אומרים רבי חנניה וקדיש דרבנן. למה? כי באזור מגמון לא היו עשרה, אז הם דוחים את זה לפה. לא יודע על מה המנהג הזה מתבסס. לפי עניות דעתי זה לא נכון. כן, גם בזמנו אני זוכר הרב שמעון סלח גם כן מתנגד לדבר הזה, כן. ולמה? כי לאמיתו של הדבר, הרי אמרנו מזמורים לפני כן, כל המזמורים שאמרנו לפני כן, שמיים הספרים, רננו סדיגים, הדו לדן כדו כדו כדו, הרי זה גם זה המזמורים, ואחר כך יש שומעים מזמורים. אז בעצם כשאומרים קדיש זה כאילו מפסיק באמצע. אז למה מפסיקים את הברוך שאמר באמצע? המעריץ מביא בשם הבודרים בדף קופיות חד קופיות תת, הוא אומר שיש באמת נוהגים להגיד את הברוך שאמר לפני כל המזמורים, לפי שהוא אומר בשיר הדבין ההלכות. קהילות אחרים נוהגים לומר בשבת יוסף קודם ברוך שאמר, לפי שאין לבורך שיתסבו כל הכל לתשודות. דהיינו בעצם לאמיתו של דבר היה צריך להגיד את הברוך שאמר לפני כן. למה? כי אנחנו אומרים בשיר הדבין בלישה הלכות נעלה לך השם בשבת בזמורים. אז לפני שהתחלנו את המזמורים. אבל הרבה אנשים, חלק גדול מאחרים, וכולם לקראת המזמורים, תהילה לדוד, אנחנו מתחילים מזמור של השבוע, כבר יגיעו כל הקהל. אז אם כן, אז להגיד זה ברוך שאמר, אז חיכו שיגיעו. זה עושה שבעצם ברוך שאמר זה תקוע באמצע, אבל עכשיו אם אתה תפסיק קדיש, כאילו אתה מפריד את זה לבד. אז כיוון שעבר הזמן של הקדיש של עזה ומגמן, של הפרס הזה רבי שם, עבר זמן הבודר גורבנה. אין מקום כאילו להשלים את זה עכשיו, כאילו במקום מה שאמרנו קודם. כי אז יוצא שאתה עושה הפסקה. והאמת היא שהברוך שאמר, בדלת ברירה שמנו אותו פה. אבל בעצם שיש עכשיו קודם. ואם אתה מפסיק אותו, אז אתה מבטל את הכוונה. ככה נראה לנו דעתי. מי שיש לו ימצא תירוץ, מתקבל על הדעת. לא ידוע לי, כן, אנחנו פה כבר מסיים בעזרת השם. יש עוד כמה דברים בנושא, אבל איך אמרתי, לא אמרתי לכם, לא רציתי להתחיל נושא שלא נשלים אותו, שיהיה לנו יותר אפשרות. אם יש משהו לא ברור אפשר אולי עכשיו לשאול.
מה שאהוב כתב לגבי האורח שמגיע, אז הרבי במקוצר ששני מנהגים או לעשות כמנהג בבית כנסת או שאם כל הציבור רוצה אז שפיך דמי.
לא שני מנהגים, אמרתי בדרך כלל כמנהג בבית הכנסת. אם יסכימו כולם בלי חילוקי דעות שמבטרים לאורח, יש הסכמה כזאת, תקנון כזה.
מה זה שפיך דמי? זאת אומרת שזה יותר טוב
מהראשון? לא, שפיך דמי פירושו זה אפשרי, לא שזה שפיר יותר מהמנהג הראשון. שפיך דמי מותר,
עדיף שלא.
וכן בדרך כלל שמישהו בא ואומר נושא אחר, זה מפריע לציבור, לא להגיד מה נושא הזה. הציבור לא רוצה, הציבור מסכים, מקבל. זה טוב.
לפי העולה. אבל פעם זה לא היה ככה, פעם נגיד הם מפעלים רק בשכינים.
ראש השיבה יש לו דין של מרד דאטרה. אם הוא מחליט, החלטה שלו מקובל על כולם, מה שהוא אומר מקובל על כולם, הוא קובע מכאן ועל הכה, הוא יכול כאילו שזה...
זה כאילו זה
יפות
להיות המיניים?
כן, מה שאתה אומר, אם עד עכשיו לא נהגו ככה, זה לא כל כך פשוט. הספר סדהמד מביא, אם קהל רוצים לשנות איזה מנהג, יהיה להם מנהג מסוים, עכשיו רוצים לשנות את המנהג, לעשות מנהג אחר, זאת אומרת, אפילו אחד יכול להתנגד על השינוי המנהג, כיוון שעד כה נהגו אחרת. זה פה, אז אולי פה קצת שאלה, נגיד אם חלק מהציבור יגידו שלא מסכימים להנהגה הזאת. כן, אולי ראש ישיבה שנה, כי לא שם דברים אולי החלטה של, כמו של ראשי הקהל, אבל אולי מר הדאטרה, אולי יש לו גדר אחר, יש לו יותר תוקף. כן.
כמה כאן ספרתית זה משנה או שהוא קורא
כן,
בעל הבית אפילו שהציבור הם רוצים אחרת
מי שירצה ילך מקום אחר יכול להיות שכאן כן יש לו זכות, הוא בעל הבית בעל הבית, מה שיאמר לך בעל הבית עשה מלי מנחנו פנחל נעלם שתן זחר גנם יחבין רגל שתן זחר גנם יחבין 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 ربي بارك بن زخر صبري هي نتا بخدا ترى لكن مرات حين هيا بشالتيل اجت ربي يغبوزا وسلحات تينا في ترى و ويل دي يوسف بن ارم شاب سارا بهر نسيم و وربي يشوع بن مريح طويل لكن ما شاء بن سلام يا هاي بن دغر يوم الخيرتان يتبعثان ورح ما أسيئ ديام خسر أغنى ذك السيرة إيثار بامل بنام لهم موتر وخير يزين على رسول الله وخير من اللي قام بجرد بامل بخام لطبع كيما قال حمام رجل قدو وزنا يمره وحي وبشر بارو وزنا 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 و